בימי המלכות.
מה זה
לחשוב? סתם לחשוב למה? להמשיך שותה מים. מים מתוקים. רגע אחד עוצר לפני כן. זה מה שהקומן הקופה שצדיקים שמים דרכם, הם לא בהולים. מה אני עושה עכשיו? שותה. בשביל מה אני שותה? כדי שתהיה לי חיות. אני יכול להמשיך עוד חיות לעוד מישהו. למי? לכנסת ישראל. אין אתה רואה להמשיך. לי אני יכול להמשיך על ידי שתיית המים. אז יהיה לי טוב. לא, על ידי הכוונה. אז אני מקשר את המחשבה במעשה. לכוון, להמשיך שם אב למלכות, לשם שמיים ולכל המלכות.
שחתי
חסר. תמיין על שם אב עצמו, יהוד. עכשיו שם אב.
אין מצב שאדם
מקבל מפוגע?
מה?
אין מצב שאדם מקבל מפוגע? לא. אדם יעשה תשובה לפני שהוא מייחד, אני לא שומע. הרהור
תשובה. אפילו אם מקבל דברים לא נכונים.
אז סיפר לך על התינוקות שסתכל, לא יודעים כלום. מה הוא טועה? אתה מיישם ביד המוכנה שלך לטולים.
הענה הכי רואה שלא אומרים שהילד מנסה לי איזה משהו, נמצא לו משהו, ואז הכוונה יותר גבוהה מה שהוא רצה להגיד.
עכשיו כל הדברים האלה הוא מאוד בעצמי עליה. לפעמים צריך להיזהר מעצמי הלכת שכל כך רוצים לעצמי הלכת שלא עושים כלום. גם מזה צריך להיזהר.
נכון, אבל השם לא היה צירת שרית מוסמת, והיה כפיל אחד.
אחרי כל הכוונות והייחודים, זימות. אחרי הכל, מה ידעת, מה פשטפשת, הכל עסקים כבד. הכל בפשטפשת. אמרו לי באמת גם כן, צדיקים שעוסקים הרבה בייחודים, ורואים ממש מראות הכל וזה. תדע לך, אחרי הכל אני חוזר להיות תינוק. חוזר להיות תינוק.
נפש החיים.
אותו דבר כותב הקומן על עצמו, תינוק בן יועים. כן.
זה
הוכחת
דבר
למי שרוצה
להיחל, אל תדע להתנדות.
כן, וכן כל כרצה בזה, המשכיל יעשה כל תנועה בהשכל ובייחודים, ובמתינות וקדושה. ובזה עושה שלום, מתקן הרע ומחזירו למלאך קדוש. בעניין הנהגת הצדיקים והישרים, ליישב את עצמו שהולך לעשות את זה צרכי גוף. זאת אומרת, גם כשאנחנו עושים צרכי גוף, צריך בתוך יישוב הדעת. ובואר בינוקה הקדוש, קודש קודשים. חכים עם קדישים, תבו נמה ולא קרבה, או נמה דקרבה. האם רוצים להילחם על הלחם הזה, או לא? דאפטורה לא הסתלק בלא קרבה, שהשאלה היה אם רוצים לאכול הלחם ולא מלחמה של הלחם, ובשולחן יתחדש חידושי תורה ועל ידי חידושי תורה יעלו את הכל, כי יש צדיקים שאינם יודעים ייחודים ואוכלים לשם שמיים, ואחר כך מחדשים חידושי תורה על השולחן, ועל ידי זה מעלים את הכל. ופטורה, שולחן אומנה דקרבה, או נמה דקרבה, שלא תאכל את הלחם, עד שתקשר את הלחם ושורשו, וכשתאכלו לחם ויין, גישת אכילה בעצמה, על ידי עצם האכילה, תנענעו את השורשים, ותמשיכו שפע ואור עם אכילת הלחם והיין בעצמו. ולדרך זה צריך לפרש את סוד לחם ויין, כדי לקשר, כדי שידע לקשר גישת אכילה את הלחם ושורש של הלחם, עד שפתח הינוקה ובער את סוד הלחם וסוד ואוכלכם מלחם הארץ, ונדרש בספרי על תרי"ג, והוא דרשו על עומר התנופה, ביאר סוד הלחם והחיטה שהוא בסוד הכלי הנעשה על הכפי תתוון. החיטה עצמה זה כפי אותיות, כן, כפי אותיות, שהוא הסוד הכלי הנעשה על כפי תתוון בסוד נקודת בת עין, שהיא בחינת המלכות עצמה, פנימיות המלכות נקראת בת עין, שהיא באר מים חיים, והלחם בעצמו הוא בחינת, זה בחינת החיטה, והלחם בעצמו הוא מזלה, שזה עולה בגימטרי הלחם, קדישה, שהוא בחינת דעת עליון, שמשם נמשך הרוח והכלי כמובן בפרי עץ חיים, שם בפרי עץ חיים הוא מביא שבעצם כל יצירת הכלי בנקודת חצות, במלכות, בנקודת בת עין, נעשה על ידי המשכת השפע ממזל הקדישה, מנוצר חסד. משם ממשיכים את השפע למלכות, ועל ידי זה נבנה הכלי שלה. ואחר כך פתר ואמר, ובגפן שלושה שריגים, ובאר סודות נשגבים על הגפן והיין, שנמשך מגבורות קדושות, מבחינת נשמות ובאורים, שכבר נתבררו לטוב, כולו טוב, שהן גבורות מתוקות, מבחינת יין הטוב, יין ישראל, שהוא יין המשומר, ובבחינה הזו של היין, ארמי ביעקב מאיה, חמרה תקרא, חמרה תברא, חמרה דיעקב, חמרה דיעקב יעיד במאיה. ואחר כך אמר להם, חבריה נעמה וחמרה עיקר הדפטורה, עיקר האכילה זה לחם ויין. כל שאר מיכלה, כל שאר המאכלות, אבטרי להתמשך. אורי, אורי תבד מנייך וברכינו לכו לחמו ולחמים ושתו ביין מסכתי, דהיינו מעתה כשתאכלו את הלחם והיין הגשמי, תאכלו ותייחדו ותמשיכו את הלחם והיין של התורה, ותנענעו את השורשים ותמשיכו את האור למטה. זה מה שהוא דיבר שם איתה מתנוקה. הקומרן עצמו מביא יותר בפרטות את העניין של כוונת האכילה של הארי עצמו. מה? ובכוונת מרן הארי כבר ידעת כל דברי מלאכים ועל ידי החוכמה. כל עניין שגורו מצוותות הקדושה עצמה נעשים על ידי החוכמה במחשבה התבררו. פינת יכלו רעים לאלה, מי הם הרעים לאלה שהם אבא ואמא, ולכן צריך לכוון באכילה אל הלב, הלב בינה, הלב חוכמה. זאת אומרת, פה הרב מביא את הכוונות של הארי עצמו בכוונת האכילה. בעיקרון, כל עניין של ברור הניצוצות נעשה על ידי חוכמה ובינה, שבפה עצמו יש לנו שני אלפים, א' של בינה, שהיא בנויה יוד וביוד, של חוכמה, היא בנויה יוד וביוד, א' של הבינה עצמה, יוד ובדלת. וכל מערכת, כל מערכת האכילה נעשה על ידי הפה שהוא בגר. כל אכילה היא בגר בגימל ראשונות עצמה, שזה על ידי הפה, והרב מסביר פה בעצם מה הכוונות של האכילה. הבירור מתברר קודם כל ברוב, אולי מתבררים בחוכמה, יורד למטה, ואחר כך גם אחרי הירידה הזך ביותר שהוא בחינת טיפת הזרע עולה למוח.
ומה שאנחנו עושים החוצה כבר עכשיו, זאת אומרת,
כל המערכת, יש מערכת שלמה של בירור, אבל בעיקרון הבירור הזך ביותר, קטין ביותר, עולה לבחינת המוח שהוא בחינת טיפת הזרע, שזה המגמה העיקרית של הזך היום. עכשיו בפה עצמו, שהוא בעצם עושה את עבודת הבירור והתחינה, זה גם כן ברור עצום, שתכף הרב יסביר את כל התהליך של הבירור. ולכן צריך לכוון באכילה על הלב בינה לחוכמה, והוא פלאי הנאמר במנוח, ויסוד ציור א' הוא י' ו' אף א' שבחוכמה, ותחלק את הו', עכשיו כשאנחנו לוקחים את א' את הו' שבאמצע מחלקים לשתיים, ויהיה י' ו' ו' י', שזה בגימטריה לב שיניים, שעל ידם עושים את עבודת התחינה, ותכוון כי שני הלחיים הם בסוד אבא ואמא, לחי עליון צורת י' ו' י', שזה אבא, ולך את הסוד של בינה צורת י' ו' ד' כנודה, והשני אלפין, והשני אלפין שזה ו' ד' י' י' ו' י' הם מילוי של שם אב, כן? למה? כי בחוכמה התבררו שם אב הוא בחוכמה, וכשתמלא יוד וו יוד יוד וו דלת, שזה המילוי של האלף, יוד וו יוד יוד וו דלת, כשתמלא את זה במילוי, מספרו עולה בגימטריה, אשליך על השם יאהבך. וסוד בית פעמים עין, בית פעמים אוזן, חותם פה. שמשם השפע יורד כנודע מכוונת ברכת אשר יצר, שזה בחינת תנא סג, שזה תנא עצמה, זה הקיה במילוי יודין, במילוי אלפין, במילוי יהין, ושם סג, ותכוון עוד ציור נוסף של שני אלפין בדרך זה, יוד וו וו יוד, יוד וו וו דלת, עולה בגימטריה, השם הזה עצמו זה בגימטריה אוזן, שאנחנו מכוונים במרכבה, זה בחינת אוזן, והשם הזה הוא בחינה שם של בת עין, זה השם של בת עין, לכן הקומרנה מדי פעם מביא לכוון את השם הזה גם בעין.
השם הזה הוא מבחינת
הוא סג בלי היחונה, זאת אומרת, הוא סג, ותוריד לו את כן, והוא בחינת בת עין. לא מעט. עכשיו הוא בחינת בת עין, שזה היסוד של המלכות, נקודת ציון, שמשם יוצא אוכל עם הכולל. זאת אומרת, זה השורש של יציאת האוכל עצמו, אוכל עם הכולל כמה זה? ואז עם הקולל זה יוצא נוח, כן, זה הבחינה של האוזן, ואלו שני אלפים תכוון באוכל שאתה מניע בין הלחיים, זאת אומרת שאתה לוקח את המאכל עצמו, תכוון את שתי אלפים האלה, יוד וו וו יוד, יוד וו וו דלת, תעשה סנדוויץ', ותכוון באוכל שאתה, כן, ואלו שני אלפים תכוון באוכל שאתה מניח בין הלחיים, ואחר כך תכוון בציור יוד וו וו יוד יוד וו דלת ותכלול הכל בשורש שהוא האות יוד, ואז אלו אלפין עולים לחם בגימטריה, ותכוון לבנות את קומת השכינה על ידי שלושה אלפין אלו, כי אמרנו כי כל א' זה יוד וו יוד שזה 26, שלושה אלפין זה עולה בגימטריה לחם, וזה בניית קומת המלכות, שא' אחת יוד וו יוד בונה את הגר, יוד וו יוד בונה את החגת, יוד וו יוד בונה את הנאי, זה בעניין קומת המלכות, ותכוון לבנות קומת השכינה על ידי שלושה אלפין אלו שיהיה מקרית לחם ראוי לייחוד הנורא, זה מה שמביא כי אם את הלחם אשר הוא אוכל שהוא מתייחד בעצם עם המלכות, ואחר כך תכוון לטחון דק דק, למה? כדי שיצא הקדושה על ידי יוד וו יוד יוד וו דלת, יוד וו יוד יוד וו דלת שאמרנו למעלה, וכל זה בגימטריה עולה מנוח דק, והתעלה הקדושה. ואחר כך בית הבליעה בגרון, תכוון שלושה אלפים, יוד וו יוד יוד וו דלת, לכוללם באלף העליונה הראשונה של החוכמה שאמרנו שציורה יוד וו יוד, הרי הכל עולה בגימטריה, עולה מניין אחאה, שאחאה הוא בגרון, והוא בחינת חנוך בגימטריה, ואחר כך תכוון לחמכם לסובה, שעולה בית פעמים שעה נאורים, כי כל אלו בפני עצמם שהם שם מה מו, שזה מו ונוח ולחם דק ופי דלת, כל אלו הם שעה נאורים להמשיך הברכה, זאת אומרת בעצם מה יוצא לנו שעה מו נוח דק, מו נוח לחם דק פד עולה בגימטריה שעה נאורים להמשיך הברכה והפרנסה מעת הערת הפנים ולא מן האחוריים כדרך המשכת שפע הרשעים שנמשך להם השפע מאחור, אלא מאור פני מלך חיים, וזה היה כוונת יוסף הצדיק, שאמר וישא מסעות מעת פניו, שכל אלו הכוונות עולים בגימד בית פעמים שעה, ושורשם הוא א', וזהו מסעות. פעמיים שעה עולה בגימטריה 740, ועוד א' עצמה זה מסעת, והמסדר הדברים. עכשיו כשהוא אדם בא ומסדר את הדברים לפני הייחוד, שרואה את הלחם מכוון יוד וו יוד יוד וו דלת במחשבה התחרירו, וכשמשימו בין לחייו יחלק אלפין יוד וו וו יוד יוד וו וו דלת העולה שם נוח שהוא שם בת עין, שמשם השפע יוצא ליתן נייך לנשמות והנצוצים, ואז נעשין אוכל, ואחר כך לכוון יוד וו דלת יוד וו וו יוד יוד וו דלת ליתן צורה וכלי אל הניצוץ שיהיה נקרא לחם, שזה קומת המלכות, כן? וכשבא על הלחם אז עולין האלפין מו נוח לחם, זה עולה בגימטריה מניין יעקב, וזה מה שביקש יעקב ונתן לי לחם, כי יעקב הוא הצורה לכל הנשמות, ואחר כך יתכון דק להוציא את הקדושה מן הקליפה, זה על ידי בחינה בשיניים, ואז תחבר מול נוח דק, יהיה עולה יצחק, שכל עניינו של יצחק המכניע וקורט את הקליפות, הוא ממשיך שפע ופרנסה, ונחסר כאן כוונת הלחם ביצחק, וגם בבשורת לידת יצחק לחם לא הביא, למה? כי הלחם הוא מזל של כל הנשמות, מזל הדברנש, מזל של הנשמה נתבררת, ועדיין לא נתעלה המלכות עם הבירורים עד מזלה, עוד לא זכינו עדיין לזה, ועד רשע דלויק ידע שהיא בחינת אשת חי לתרת בעלה, כל זה יהיה רק עד לעתיד לבוא והתבטל הקליפות, ואז יהיה יצחק ראש ההנהגה בעליות המלכות והגבורות לדעת עליון, מזל עליון ואבינו, וכשבולע בגרון יכוון יוד וו יוד יוד וו יוד יוד וו דלת, וכל אלו יש לנו 14 אלפים, וכל אלו 14 אלפים עולים שעה נאורים להמשיך השפע מאור הפנים, וכשהורד להתנימוכה יכלול את כל 14 אלפים ביחד, ואז מרגיש הרחבה ושמחה מעליית הניצוצים והנשמות, ופסח נאכל על הסובע שזה שעה נאורים בכוונות אלו, הוא פותח את ידיך, את ידיך הידלת אלפים ומשביע לכל חי רצון וסובע אמן. אז אפשר גם מי שלא מכוון את זה, אפשר זה ללמוד את הקטע הזה, זה לוקח בערך איזה שתי דקות, שתיים וחצי דקות. אז לקרוא את זה לפני האכילה, יהי רצון שכוונת...
אכילה או שזה כל פעם
שבעצים ובולעים,
אז צריך לחווה
את זה? לא, בהתחלה. מה שאנחנו עושים, לומדים את זה כל פעם לפני האכילה, אז אם אדם 101 פעמים לומד את זה, בסוף הוא זוכר את זה לבד. הלימוד עצמו פועל הרבה, עצם הלימוד לפני האכילה של הדבר הזה פועל הרבה. הפעם הייתי מצלם דף כמו שעשינו עם הנוי צריך עם הזה, מצלם דף וקורא אותו לפני האכילה. לא, בדרך כלל לא אוכל דף, קורא, מה אני יודעים מה אני קורא? בפרשת עקב יש את כוונת האכילה, לא פחות או יותר, לא, אין שם את כל הגימטריות, זה תוספות של הקומן, זה תוספות, הרבה תוספות של הקומן, אבל בעיקרון זה שם. מה הגענו? אתה מחל תשחק, ונחזור לדברי מרן, זה המשל של הבעל שם טוב, הבעל דבר והספינה, והים תואר מאוד שהקליפות הומין ומרישין לטרוף טרף והתגברו את הדינים עד סכנת מוות. ומה זה סכנת מוות? ירידת המדרגות והשפע למקום הקליפה הנקרא מוות. ועמד הסוחר להתפלל, יהי רצון שיקבוש רחמי דעתיק את הכעס, מבחינת עלה השם ואפו ויש מפיו של ביר, אוכל, ויגולו רחמי דעתיק על מידותיו. זאת אומרת, על מידותיו של, יתגלו מידות עתיק יומין על, על מידותיו של זעיר אנפין, ועל ידי זה הם ממתקות אותו. וכעד רצון די דגליה, כל צילוקים דלקטה התקבלים ומתנערים על פוי דזעיר. וכולה ברחמי השתקה, כזה בעדרה, וכל דינים יתמרין ויתקפיין. מתי יתגליה? מתי מתגלה הרצון ואת רצון של עתיק יומין? בשבת. וזהו בזכות אשתו הצנועה, ששורשה של המלכות מידה דרשת דלא יקדה. מאיפה? מרחמי דעתיק. זה מה שהוא התפלל בזכות אשתו הצנועה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליה, כי שורש המלכות הוא מרשת דלא יקדה. כן? מרחמי דעתיק, זכור את יום השבת, עולה בגימטריה, עטרת ועלה. והיה שם גוי, זהו הסמך מי ממך שמו, גוי עובד עצות, ואמר הגוי, אני אלך ואפתן לישראל, ששורשן של ישראל הוא מכנסת ישראל, ששורשה מרשע דלא יתדע. ועיקר בריאת ישראל היה לשבר את הרע והטבע המגושם, ולהעלות את הנשמות והבירורים, בסוד אלף אלמין וחתימין ואיסקא דאחיה, שביער מרן נהרי, שהם שורש כל הבירורים. זאת אומרת, ישנם אלף ימים של ניצוצות הקדושה שצריכים להתברר במשך, באלף שנים, מה שהזוהר מביא שם שבזה תלויה כל הגלות אלף שנה, מעבר לאלף שנה זה תלוי במעשיהם של ישראל יכולים מיד לצאת מהגלות. אבל אלף שנה צריכים לגלות כדי לעלות ולברר את הניצוצים שנמצאים בתוכם. יסוד שם, אשר משם כל הטבע, שהוא בעצם השם הזה השורש של כל הטבע, הנקרא טבעת ועסקה, ונדברין במחשבה, שהוא עסקה מבחינת ארבע מוחים מן סתומה, ואחרי הבירור שנעשה במחשבה, השפע עצמו נמשך ליסוד של המלכות, ששם גם כן ביסוד יש בחינת עסקה, עיין בריחות בכל ברמה, סודות נעדרים. כל ברמה זה ספר שהצמח כתב, בעצם ניקד שם את כל הפירושים שיש להריע על ההידרא רבה. כן? ושם הוא הביא את הכל. כן. יצא, הם קנינו אותו באור השם. רצינו להוציא אותו ובסוף הוא יצא, שמח. סודות נעלמים בבירור ההידרא על ההידרא בטבעת, תוך שורש כל הבירורים ומחשבות ודרשות. ועל זה אמר המגיד מקודמית, וזה דין שהם המחשבות טבעת, שזה סוד הטבעת, עשית טבעות ועסקה, כי כל העניין של הטבעת, שאם אין סתומה, אמרנו שכדי שלא תהיה אחיזה, צריך לעשות חומה, שלא תהיה כניסה פנימה, הבחינה של שתי דלתות שאמרנו שבבית הכנסת, צריך לעשות חומה והגנה, כדי שלא תהיה אחיזה לחיצונים.
ואותם...
מה?
אני יודע שבעסקה זה דבר דבר מאוד, עכשיו אין שזה.
ואיפה זה? במלכות. לא, במלכות עצמה. השורש הוא למעלה בראש הגלולת ידע, ושם זה מבחינת המוכן. אבל למטה ביסוד צריך את השמירה. וגם שם אין שום אחיזה, אלא משם כביכול הם מקבלים, אבל לא שיש להם אחיזה שם במקום. ועל זה אמר המגיד מקודמית, ותזדים המחשבות, טבעת עשית הטבעות ועסקה, ומשם אלוקים ענן, משם שורש כל הטבעיים וצורות החומריות, שצריכים לשבר את החומר ולאכול ולעשות כל צורכי הגוף בקדושה ובטהרה. והרשע גנב את הטבעת על ידי שפחה, שהוא היצר הרע שבאדם, הנקרא שפחה כנודע, שרודף אחר ישראל בכמה רדיפות וצרות ודחפות וגזרות רעות, עד שלא נתנה אשר ברוכו עליהם, ומגודל הצער והעצבות גובר עליהם תאוות עולם הזה, ואינם יכולים לשבר את תאוות לגמרי, כי זה אי אפשר כל כך, אלא על כל פנים במעט לב שמח. זאת אומרת, כדי לשבר את התאוות צריך שיהיה לאדם קצת לב שמח כדי לשים מעליו את היצר הזה, והוא רודף אותם בתחדולות ובייסורים עד שהשפחה היצר רע גובר וגונב הטבע שהם תאוות בענייני עולם הזה, ומוסרם ליד הרשע, ואדם הולך אחר יצרו, ואינו מניחו לקדש עצמו בקדושה וטהרה, ועלתה בידו של אותו הסמכמם, הוא בא עם הטבעת ולקח את הסחורה, כבר בתיקונים, ואם חס וחלילה לא מקיימים הוראת או פיקודים דילה, כותב בתיקונים, יאיב עשר כתרים בידו את הסמכמם, ולא צריך מזונה לא מיד הדקות שבריחו, וכל שכן משליך הדילה, דאמר לי יורי, ועבד המוסרח עושה עצמו אלוה. זה שולחן מעל פניו, בלי מנהיג, רק הפעל כסות, ולשון שינה התחפש, כאילו הוא המנהיג בספינה, כי באמת, בגלות אמר הזה, שבאנו באש ובמים, הסתרות הנהגה ומאות עיניו כיונים, דין הונאה לבני נעשה, זאת אומרת, אמרנו שהבחינה של היונה, שהיא סוגרת את העיניים, שזה עיני ההשגחה של המורה, ואדם חושב שהיונה נרדמה והוא ירוץ לתפוס אותה, הוא בא לתפוס אותה יפה. כל דבר, הבחינה של השכינה, היא לא מראה את ההשגחה האלוקית במציאות. כשאנחנו רואים את המציאות, אנחנו רואים שהרשעים שולטים, שהעשירים, זה, הכל בעצם, אם היינו מסתכלים מצד העניין של שכר ועונש, העולם היה צריך להיות הפוך לגמרי. אבל לעינינו, מה שמתגלה, מתגלה ההפך הגמור, שמי שמצד השכר לא היה צריך לקבל, הוא מקבל ומקבל המון, וגם זה מצד אומות העולם הזה, ומי שהיה צריך לקבל הוא מסכן בדלי דלות. עכשיו המציאות הזאת היא מענה את בני אדם, כי האדם שמסתכל על המציאות אומר בעצם איפה טוב פה, טוב ללכת לעבוד במחשבים או להיות איזה סוחר או זה, שם יש את הכסף, מה אני צריך ללכת לשבת בבית המדרש, שיתנו לי, אני יודע איזה מלגה הוא נתנה, עדיף לי שם. אז זה ההונאה שהיא מענה את בני אדם ונותנת להם את אפשרות הבחירה, אבל זה יותר מאפשרות הבחירה. כשיש לך מציאות שווה אתה יכול לשקול, פה זה בדיוק ההפך ההפוך. אם אתה מסתכל על החיים שלך באמת במשך 120 שנה, מה עובר עליך כשאתה בבית מדרש ומה עובר עליך כשאתה בחוץ, אתה אומר ידידי, 120 שנה ככה זה לא זה. אז זה ההונאה, תאבדין הונאה לבני נשא, שהפוקרים כופרים ומתחזקים ואומרים לא יראה ולא יבין אלוהי יעקב, אין פה בעצם השגחה, ובא לכסות ולשון שינה שמתכסה ומסתתר בתוך עניים ואביונים, לבבות נשברות, ואין עוד נביא, ובאמת אין שום תנועה קטנה, בלתי הערת ורצון אין סוף, ומשגיח על כל תנועה, ואתה את צעדיי תספור, ואין שום דבר קטן, אוף הפורח לפניו, אז אוף אורר איזה אוף מול האדם, או איזה יונה באמצע התפילה שהוא מתחלב, פתאום עומדת על עדן החלון, אין שום דבר קטן, אוף הפורח לפניו, שיהיה מקרה. אמנם הוא מחיה את הכל ונותן קצבה ומידה לכל נמצא. אפילו היובש הגדול שיש בעתו הוא, הכל מהחיות והרות אל סוף בהשגחתו, ונותן שיעור ומידה לכובד האבן והאפר ואל קלות האש והרוח, כמה יהיה ימי חיותם וכמה יהיה זמן לחותם וצמיחותם ועלייתם ויבשותם. אפילו אילן קטן שמתייבש מתמעט שורשו והשר שלו. אנחנו רואים איזשהו אילן קטן שגובע פה, בעצם השורש למעלה והשר שאחראי עליו למעלה גם כן התייבש. בהשגחת אור אין סוף ובגזרתו משוער מאיתו וחוכמתו ידבר. בעל הקליפות גם כן, כמה יהיה רעתם ופעולתם בחלקי העולם, ואש כמה יישרף וברוח כמה ייפולו ובמים כמה יתבו ואפר כמה יירקבו, מדוד ומשוער מאיתו אור אין סוף, יחיד ומיוחד, ברוך הוא וברוך שמו, ונותן מדי יום ביום ורגע ברגע קצבתם וחיותם והשפעתם לרעים ולטובים, אלא שהבעל כסות ולשון שינה שאינם רואים גדולתו יתברך. מה? בעל כסות זה הסמך מן שמטה את בני אדם ונותן להם לחשוב שאין פה מנהיג לבירה והכל מקרי, ולא רק שהכל מקרי, אלא טוב לרשעים ורע לצדיקים. הבעל כסות פה כן. זה במשל שהוא הביא את אותו גוי. כן.
זה
לא. הגוי עצמו מתחפש למלאך בספינה. כן, הגוי. לא, הבעלה לא היה שם בספינה. הבעל כסות, הגוי עצמו מתחפש למלאך ומנסה לפתות אותה בכל מיני ביטויים שתתרצה לו בספינה, והיא יורדת אחר כך מהספינה. תראה, זה הרב ממשיך עכשיו, תראה, והתחננה לזה המלאך שייתן לה מהתוכל, שמגודל הסתרה נופלים משורש אמונה וביטחון ושמים ביטחונם בסיבה ובהנהגות עולם הזה, לא נעזור לי ואלמון יעזור לי במסע ובמתן ובשאר דברים, ומחמת גודל צערם נשכח מהם לרגע שסיבת כל הסיבות ומנהיג הכל הוא הבורא, ולפעמים מחמת רוב צער ובלבול הדעת עושה איזה חנופה ושקר ומנשק וכנזכר להם. אף על פי כן אין שום מציאות בלתי השם יתברך, שהרי בכל רגע מוכן כל איש ישראלי למסור גופו ונפשו ואונו ורכושו לשם ידברה, אלא שמרוב צרות וחשכות הגלות סובר על הרע שהוא טוב, ושגם זהו רצון הבורא, ועושה איזה דבר מכוער, אבל הוא על ידי בלבול הדעת, שיקורת מרוב צרות, וכל זה על ידי התגברות הרשע שמגביר הרע להכתיב ונמרוד בו ידברה, כי הוא מצד הרע אותו הוא מורד, ומלאך אחד הולך אחריו ואומר לו, עבד מוסרח, אל תמרוד במרח. זכור את בורחה, אבל לפעמים הוא מתה גם את עצמו, שלחשוב שהוא אלוה, ומתה את כל הרשעים. ובואר בספר החזיונות למרן ערכו, שנתפס ושינו את שמו וחסרו וסילפו כמו חצי ספר, עיין שם, שאלתי למורי, אומר המערכו להארי, שאלתי למורי, איך היה אומר לי שנפשי יש לה מעלה כל כך? והרי קטן שבדורות הראשונים היה צדיק וחסיד, שאין אני מגיע לעקבו, ויאמר אליי, דע כי גדלות הנפש אינה תלויה כפי מעשה האדם הנראה לעיני, כי בוחן ליבות וקריות השם יתברך, וכפי הזמן והדור ההוא, מעשה קטן מאוד בדור הזה, שקול ככמה מצוות בדורות הראשונים.
רגע, זה נכון או לא נכון?
מה?
זה טענה או...
זה טענה. מה זה?
זה מה שהוא אומר לו, שהוא אומר עליו?
הארי אומר לה, כן. הארי עונה תשובה למערכו, ואומר לו שאתה לא יודע את מעלתך, אתה חושב שאתה קטן, אבל אתה באמת לא קטן. כי בדור הזה מעשה קטן שווה כחבילות של מצוות של תנאים ואמוראים.
בין המערכו
להארי, הוא מצטט את זה מספר החזיונות, כן? זה הספר החזיונות שקיים היום. מה שיש הספר החזיונות שיש לנו הוא הקטן, אבל ההוצאה של מוסד הרב קוק, מוסד הרב קוק הוציאו את המהדורה השלמה, זה ספר גדול, הוציאו את המהדורה השלמה, והחכמי ארץ ישראל גזרו שלא לפרסם את זה וגנזו אותו.
גם היום?
מה, גם היום. עכשיו, כיוון שהוא יצא אז, אז היו כמה צילומים שהגיעו לבית אל וכמה חברים צילמו את זה, וזה, אבל בעיקרון גזרו שלא לפרסם את זה. שפחי מערכו זה הקטן. לא, לא. הספר החזונות זה ספר מאוד גדול. יש בספרייה הלאומית, אולי אפשר לצלם אותו במוסד הרב קוק לצלם אותו. פעם שאלתי את רב אברום על ספר החזיונות, שאלתי אותו למה לא מפרסמים את זה, מה העניין של ספר החזיונות. אז הוא אמר לי שיש הבדל בין תורה שאדם כותב אותה לרבים, לבין תורה שהוא כותב אותה לבני משפחתו ולתלמידים שלו. שזה לא לפרסום, זה דברים שהוא רוצה שבבית ידעו. זה כמו מגילת סתרים של הקומרנו. הוא לא פרסם אותם. אבל הוא רצה שבמשפחה ידעו מה, מי הוא, מה הוא, איפה זה, מה. אז זה היה תמיד מגילת סתרים. כן? גם במוסד הרב קוק הוציא את המגילת סתרים הזאת של הקומרנו. היום הוציאו את זה כבר, כן. אז הוא אמר, זה דבר שלא לומדים ממנו לציבור. זה דבר שלא לומדים ממנו לציבור, זה דבר לתלמידים, למשפחה, לא לתורה.
הרב מאיר, זה קיבלת
את הפירוס. ספר החזיונות? לא. עכשיו, מי שקורא את ספר החזיונות באמת, יש שם המון דברים שמתמיהים. עכשיו, מי שלא יודע מי היה מערכו, ומי שלא יודע מה מערכו חיפש, אז הוא יגיד, ידידי, מה אתה מספר לי פה סיפורי אלף לילה ולילה? הוא מספר לך פעם שהוא הלך לאיזה מחשף, מחשף של ישמעאלי, והוא בא אליו, גדול המחשפים שם, הוא בא אליו, אמר לו, טוב, תגיד לי מי אני, מה אני, אומר לו, אני לא יכול להגיד לך כלום, למה? מרשת שאומר לי את הכל ברח להר, הוא לא יכול לעמוד לידך. הוא כותב לו, הוא שם בהר, כי הוא לא, מגודל הקדושה שלך הוא לא יכול לעמוד פה. ועם כל מיני דברים כאלה, שזה דברים שהם לא, הם לא ללימוד תורה. היה למערכו, המערכו היה מאוד חפשן, הוא מאוד חיפש את עצמו. אז הוא לא, לא בחל בשום חיפוש. חיפש בכל מקום.
מה, הארי לא מספיק לו?
אה?
זה
חרשת. אפילו, אבי מערי והכל לא הספיק לו.
עכשיו אולי שהוא מסתיר ממנו.
אבי מערי אומר הקומנה, תראה מה זה. כמה בעל דבר משתף באדם. המערכו אחרי כל השבחים שהוא כותב על הארי ברות שער רוח הקודש, והוא גם הוא כותב שזה גם חלק קטן מבאמת כל השבחים שלו, אחרי זה בא אליו הרי, הוא אומר לו, תראה, עוד מעט יבוא אליך יצא הרע, ייתן לך עירורים בלב ובמוח, אולי כל זה מהצד האחר, אולי זה לא אומר קדושה, אולי זה לא רציני, אולי זה לא זה, כדי לבחון ולנסות אותך. אז תיזהר מהניסיון. אומרת להם מה זה, בין המערכו והארי, שכל תורת הארי עברה דרך המערכו, עבר ניסיון כזה. חלקו. אז הוא אומר, אז מה נאמר אנחנו? כן? תמיד הבעל דבר יש לו את ה... להטיל את הספקס.
זה הטוב
שהוא שמחפש, אבל... מה? צריך לבחון אותו שם, לא כל דבר שמובא בספר החזונות הוא דבר שאפשר לפרסם אותו, שאפשר ללמוד ממנו משהו, יש דברים שהם לא בסדר אולי. לכן חכמים לא רוצים שיפרסמים. עכשיו, וגם תלוי איך אתה מתייחס לזה. נתיב אחד שברוב האנשים שרואים, אז זה ללכת למגידי קפה ומגידי זה, אז אפשר להסתכל על המערכו גם כן בתור אחד כזה, זו הסתכלות לא נכונה. המערכו היה חקרן גדול, הוא גם את הארי עצמו, הוא לא השאיר אותו עד שכל דבר היה מברר ובודק וחוקר ובודק פה מפה ובודק פה משם, זה היה טבעו, זה גם הזכות הגדולה שלו. כן, זה היה הזכות הגדולה שלו, בלעזה זה לא היינו מקבלים את כל תורת הארי כתובה. זה היה המערכו, יודעים שהביאו את המערכו לארץ?
בקריאת מלאכי.
כן, הרב פינטו בקריאת מלאכי.
יש שם עוד שלושה
צדיקים. היה עשו הכנסת ספר תורה, אני רק שלשום שמעתי. הביאו מסוריה.
הרב לא ידע את זה? היה לו ניסים שם, המטוס לא רצה לעלות לאוויר. והוא עשה, הרב פינטו אמר איזה שם, לא יודע מה עשה שם.
הרב פינטו אמר שהיה שם ניסי ניסים בהבאה שלה הזה. מסוריה להביא.
הוא עושה כל שנה בלמד ניסים, הוא עושה הילולה.
היה חבר שלי ממרכז הרב, הוא היה שם אצל הרב פינטו. כן,
הרב פינטו דיבר.
הוא דיבר, הוא אמר,
הוא כתב ספר.
הוא אמר שהוא הסביר, הוא אמר מה היה שם.
כל שנה הוא עושה...
הוא הביא את העצמות ואת הכל.
הרב, כל שנה בלמד ניסן נושא הקפות.
הוא אמר לי שהוא דיבר שם, סיפר על המופתים שהיו להם שם.
הוא הוציא ספר.
כן?
כן. הוא הוציא ספר על כל העמה
הישראלית. אתמול את אליהו גבאי אמרתי לו איך היה בקריית מלאכי. הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע שהייתי בקריית מלאכי? כן, אז התחיל לספר לי, היה בקריית מלאכי, בהילולה ובזה. הפינטו אמר פה וזה לא
סיפור.
הוא סיפר לי אתמול, הוא היה שם, שמע את הרב פינטו מדבר על זה, הוא סיפר שם דברים מבהילים שהיו לו בהבאה.
המטוס לא עלה לאוויר, כן, זה היה הכל באיזה הברכה כזו, אז הוא עשה שם איזה משהו.
כי בוחן ליבות בכליות השם ידברך וכפי הזמן והדור ההוא מעשה קטן מאוד בדור הזה, שקול ככמה מצוות בדורות הראשונים, כי בדורות האלו הקליפה והרע גובר מאוד ומאוד, עד אין קץ ועד אין שיעור, מה שאין כן בדורות הראשונים. ואילו הייתי אני חיים, חיים ויטל, באותן הדורות, היה מעשיי וחוכמתי נפלאים ונעלים מכמה צדיקים הראשונים, תנאים ואמוראים, אשר על כן לא אצטער זה כלל, כי בלי ספק יש לנפשי נפש בניהו וזכריה ורבי עקיבא מעלה יתרה על כל הצדיקים הראשונים, מזמן תנאים ואמוראים. בעצם זה המעלה של המערכו, כן, זה דבר מבהיל, היין שם היטב. ורק אומר נחשב, ומעטה בינכי, אם בימי מרה נערי, היה התגברות הקליפות כל כך, מה נאמר ומה נדבר בזמן הזה אמר? בוודאי יש לנשק לכל מי שבשם ישראל יכונה. אנחנו מה נאמר בדור הזה עצמו שלנו? שמעתי באמת דבר מרב אברום, רב אברום אומר, היום כל ילד שמכניסים אותו לבית ספר חילוני, יש לו דין תינוק שנשמע. בן אדם לא יודע בכלל מי הוא, מה הוא גיל ששם אותו בבית ספר חילוני. לא יודע כלום, יש לו דין של תינוק שנשפט. כל ילד חילוני שמכניסים אותו לבית ספר חילוני יש לו דין של תינוק שמישהו. ככה בוודאי יש לנשק לכל מי שבשם ישראל יחונה ולעורר עליו אהבה וזכות, כי כל מה שגנב העבד המוסרח הכל שקר, כי נפשות ישראל מוסרים נפשם בכל רגע על קדושת שמו ידברה, וכל הרע עושה הרשע שכל כך גובר ברשעות שלו ובצרות ובייסורים עד שנסתלק דעת כל אחד מהם. וכל הרשעים שבמדינה הזאת ובפרט במדינת אשכנז, נשבע אני בחיי עולם שכולם אנוסים כתינוק שנשבע לבין הנוכרים ובלי דעת ידברו.
אה?
אשכנז זה גרמניה? שם היה בעיה רצינית של השכלה כבר בתקופת הרב. כבר בתקופת הרב הייתה בעיה מאוד רצינית של תקופת ההשכלה, וזה והרב בעצמו כותב למשל בכנס כל הנושא של הלווים של הריות. אז הוא מביא את כל הזה, הוא אומר, ועכשיו באבונותינו צעירים וצעירות עובדים וזה וזה וזה, ואין מי שיכול למחות בידם ולא לעשות, יבוא בעל הכרם ויתקל בכרם שלו. אבל כבר אז הוא אומר שלא היה בידם למחות. גליציה, וגם היו הרבה חסידים בהונגריה ו... גליציה. היום? ובפרט במדינת אשכנז, נשבע אני בחיי עולם שכולם אנוסים כתינוק שנשבע לבין הנוכרים, ובלי דעת ידברו, וכולם מוכנים ברגע אחד לשפוך דמם כמים על קדושת שם הגדול באהבה ובשמחה ובלב שמח במחולות וריקודים. וצריך לזכור שהקומרנה היה טוען את הטענה הזאת בשמיים, דיברנו על זה פעם, שהקומרנה כשהיה בבית דין בראש השוינה, אז הוא היה טוען בשמיים שכולם תינוקות שנשבו, והיה נשבע על זה. והמעשה שפעם אחת באו אליו החסידים להתפלל בימים נוראים, אז כבר אמרו לו בדרך שהם עברו איזה צדיק שמשם מכה בראש לו עם אבנים על הראש כדי לקבל מוחין וגדלות. אז אמר להם, אפשר לקבל מוחין וגדלות בלי אבנים על הראש? אז טוב, ראש השוינה הגיע, התפללו הכל, ובמוצאי ראש השנה הקומרנה היה אומר להם מה נגזר בשמיים. כל מוצאי ראש השנה היה אומר לבני הקהילה שלו מה נגזר באותה שנה בשמיים. באותה שנה הוא שתק, לא דיבר מילה. כיפור, עשרת ימי תשובה, שום דבר, כיפור, כלום. מוצאי כיפור התחיל לדבר. אז אמרו לו, מה קרה השנה שהרב לא דיבר מוצאי ראש השנה? אמר, תראו, שבוע ראשון של הצליחות שאני מתפלל, מבטיחים אותי על כל הבני קהילה שלי. בראש השנה אני מתפלל על כל העולם כולו. השנה כשבאתי לפני בית דין בשמיים, להתפלל על כל העולם, ונשבעתי של כולם תינוקות שנשבו אנוסים, אז באו אליי בבית דין ואמרו לי, על כל העולם כולו אתה יודע ללמד זכות, ועל אותו צדיק אתה לא יודע ללמד זכות. אני אומר, נסתתמו טענותיי, עד שחזרתי בתשובה ובבחייה רבה וזה, ובכיפור בחלו לי. מה יסנר? בגלל זה, בקטע שאנחנו קוראים את זה, אז הקומרנה מביא דבר נורא. בקטע שאנחנו בדרך כלל קוראים בשולחן שאנחנו לומדים, אז הרב מביא שאדם יזהר מאוד, הרבה פעמים הוא מדבר זכויות על עם ישראל וכמה שהם זה וכמה שהם זה, והקדוש ברוך הוא יזמן לו איזשהו ניסיון על אדם כשר ויראה אותו. אז זה הסיפור הזה, זה המעשה שהיה לקומרנה בעצמו. אז הוא אומר, אז האדם עצמו בניסיון הזה יכול לקלקל את כל מה שהוא מדבר על אהבת ישראל, ולכן מאוד יזהר עם הכל. מה?
כולם למד.
מה?
כן.
באתי להפריש מן האיסור שהיה להתלוצץ משום אדם, גם שמצווה לשבח את הטובים ולפעמים לגנות את הרעים, כדי שלא יימשכו אחריהם במקום שמתאים את העולם. זה שייך לצדיק גמור שיודע מה עושה הוא במבחן גדול. ועל כל פנים זו סיבת ירידות ושפלות של ישראל, שמדברים שרה על חבריהם, כי דע באמת שאף צדיק גמור כשמדבר לעת הצורך על איזה קד שקרנים מתאה עולם, אם אינו עושה בהשכל, גורם צער גדול לשכינה, כי צער גדול למעלה כשמדברים רע אף על פושעי ישראל, אפילו על הרעים מאוד הנידחים שכמעט עוברים בפרסיה ביד רמה, ידין אותם לכף זכות וגורם שמחה וסעד לשכינה, כי בין כך ובין כך קרואים בנים, ואל יפריש עצמו מן הכלל להיות ופרט, כי לא יהיה לו חלק בהשפעות של כלל ישראל. ובתוך הכלל אף הרעים מאוד, בפרט בדור הזה שמתגבר מאוד השקר והקליפה עד מאוד, שיש לדון לזכות אף לכיתות הרעות מאוד, כי הנוסים הם מאוד, וזה ייזהר. עכשיו הוא מסבר, כי לפעמים משבח ודן לזכות את פושעי ישראל וגורם זכות גם למעלה ושמחה לשכינה עמנו, הם הבנים, ויהיה לו ניסיון שיבוא לידו איזה עניין מבר ישראל שאיננו בכלל הזה וקשר, ולפעמים לאיזה סיבה ידבר עליו, אז יקלקל את כל מה יקלקל מה שתיקן, ולכן ייזהר מאוד. כן, זה המעשה שהיה. לתקן אותו זה מדרגה אחת, אבל המדרגה העיקרית בעבודת השם שלנו זה קודם כל לעזור לשכינה, לאק משכינת מאפרה, אומר הזוהר, זה עיקר המטרה שלנו, זה עיקר מה שאנחנו צריכים לעשות, לאק משכינת מאפרה. כן?
איך זה מקים את השכינת מאפרה
השכינה, כביכול מקבלו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. השכינה מקבלת שמחה מזה שהבנים שלהם טובים, כמו כל אבא. אם יש לו בנים טובים,
במציאות אם הוא לא טוב, אם יש אחד לא טוב,
אז כמו אבא, באים לאבא אומרים לו שהבן שלו לא טוב, אז אפשר להגיד לו שהוא לא טוב, ואבא מסכן הולך מתוסכל הביתה, מה אני אעשה, גמרו לי את היום. ואפשר להגיד לו, הבן שלך ברוך השם.
סיפור שלם, אף לפתק. ואחרי זה מצאו, הוא חזר לאורחיים, אמרנו, כנראה היה מניע וזה, אבל מצאו את הפתק הזה בירושלים. ועדו מאיפה זה הגיע, וכתבו שם, אחותי רעייתי ומתאים את המקלים, המקשך ברחמים ומורים, לתת כבר נסה לפלוני בפלוני חיים כנראה.
בעלה דמטרונית,
מה שקרה זה? קראתי את זה,
בעלה דמטרונית, זה בעצם עיקר של ה... זה מה שאומר הרב, שכולם אנוסים, על קדושת השם ועבר בשמחה ולשמר במחולות וריקודים, והרשע הזה שקר ענה, גנב, גזלן, רוצח, מאנס בתוקף ראשו ומטה בשפתי חלקות ומתגבר בראשו בכל כוחו לצודד נפשות ישראל בהכרח ובתוקף, ומי יעמוד נגד ראשו, כי אם במסירות נפש השם רחם עלינו במהרה.
אבל
במהרה
זה לא יכול להיות משהו שזה השואה של
השם, זה שיהודי, ברגע שכל יהודי יכול לעשות כל עבירה עד שמגיעים לנקודת היהודי שלו, ברגע שבאים לפגוע בנקודת היהודי, לעקור אותו מההתקללות וההתקשרות לעם ישראל בבחינה של עבודה זרה וזה, נוכל למסור את נפשו על כינוש השם, לא לוותר על נקודת יהודי שלו. התבוללים זה לא עזיבה, זה לא מתאים, התבוללות זה לא מתאים, זה ממש רוצים לעקור אותו לעבודה זרה. טוב, צריך אני לגלות ליבי ולהתנצל לפני החי על שכתבתי בספרי נוטרפסת על פרקי אבות, ראה מה סופו של חכמי ברלין, פראג והמבורג. שם הוא כתב ביקורת על זה שלא למדו שם לשמה. כן, מה, בסופו של דבר מה שיצא משם יצא כל ההשכלה וכל ה... בעצם ההריסה של כל יהדות אירופה. כלומר, וכי חשידוני ביניכם חלילה שהיה כוונתי על תלמידי ותלמידי תלמידיהם של צדיקים חלילה, חלילה לי מזה וחס לזר הדאבה. רבי ישעיהו הצדיק אמרו על המשם הרן הבעל שם טוב, שאילו היה זכות בדור שהקדוש רבי ישעי הפיק ישמש את מרן הבעל שם טוב בצדקתם, היה הגאולה לישראל. הרב פיג זה אנחנו מכירים את הרחוב. בצדקתם היה גאולה לישראל, וכי על הגאון אמת ששפחו לא זז מפי בכל עת מופת הדור אבינו יחזקאל, וסיפר לי איש אמת שהיה רגיל להיות אצלו בפראג בימים נוראים, והיה לפניו איזה דין ומשפט בין שני גדולי העיר, והלך אחד לשר העיר שישלח אחר הרב שיזכה את אותו בדין, את אותו שר, ושלח ואמר לו זכה זה בדין, וישיב אני אפסור כדת תורת אמת, ולקח השר כנס שריפה ואמר אני יורה בך את זה אם לא תשמע לי, וגילה את ליבו ואמר רבי ואני לא אזוז מן אשר ציווני השם אלוהי, ועל ידי נס ניצן שלא הרגו, ועל גאון עוזנו איש אלוקים רבנו יונתן מאייפשיץ שזכה למדרגת גילוי אליהו ושבחו מי ימלל, והלוואי שיהיה אפר תחת כפות רגליו, אל נאחה את הרעו ולא כוונתי גלוי לכל השמש ואין להעריר, שבעצם זה לא הייתה כוונה שלו, אלא דיבר שם על חיות שלי שם בנושא של הלימוד במקומות האלה.
לא דיברתי על
הצדיקים. מה שלא דיברתי על הצדיקים, דיברתי על דבר שם על העניין של לא למקורה לשמע, וזה שגרם את ה... טוב, והיום זרקה ספינה ליבשה, הוא ממשיך את המשל, והיום זרקה ספינה ליבשה למקום בירת הצדיקים. הוא מצא שני אילנות, הם תלמידי חכמים, כמבואר בזוהר בבלק, על פסוק כי תצור אל עיר לא תשחית את עיצה, מי זה עיצה? דת תלמיד חכם, וכן התורה עצמה הוא האילן. מה אילן? עיד בשורשים, קליפין, מוחה, ענפין, טרפין ופרחין, איבה. ובמילין דאורייתא, עיד בהופשט, דרשה, רמז, במטריות, רזין תמירים, רזין סתימים, והיה כעץ. וידוע שהתורה, עיד בימין ושמאל, שם חיים ושם המוות. הגר"א מסביר שהתורה עצמה היא בעצם מים. והשאלה מה אדם זרע באדמה. אם הוא זרע מידות טובות, אז יבצעו אילנות טובים. אם הוא זרע קוצים, אז ייצאו קוצים, וככל שילמד יותר תורה, אז ייצאו קוצים יותר גדולים. וזה העניין של, ככה מסביר הגר"א באמת, העניין של זכה, סם חיים. זאת אומרת, אם הוא זיקח את עצמו במידות טובות, אז היא נהפכת לסם חיים בתורה. ואם הוא לא זיקח את עצמו, אז התורה עצמה נעשית לו סם המוות, כי מגדילה את הקצים ואין ארוך יותר.
אבל איך התורה עצמה?
איך התורה עצמה? התורה עצמה היא כוח חיות. עכשיו השאלה, מה האדם זרע? מה הוא מצמיח עם הכוח חיות הזה?
אני חושב שהתורה
מכבדת
אדם,
מחיה
אותו, מבדלת את
התורה לא ממש ניטרלית כמו מים, ניטרלית לחלוטין. התורה היא לא ניטרלית לגמרי, כי באמת יש בה גם עניין של צדדים של תיקון, אבל כבר דיברנו על כך שהנושא של המידות לא נתקנות על ידי תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, התורה היא לא תורת מוסר. המוסר הוא מוסר, ועל גביו, על גבי הדרך ארץ, בא השלב של התורה, שזה קומה נוספת. זה הבחינה של תורה, הבחינת מוכין דגדלות. אפשר להמשיך מוכין דגדלות למישהו שהוא עקום, אז הוא מגדיל אותו עקום.
זה לא
נטרלי, אבל תכון לי. מה? זה כוח עצום. זה כוח עצום שזה תלוי באדם עצמו.
אני רק
רוצה
ש...
מעדן תמיד,
אבל זה לא עניין שלך. כשיש בטוב, זה עקום עד מעדנת, אבל
תיקון עמידות
זה לא עניין שלך.
עיקר תיקון עמידות זה לא על ידי. כן. וידוע שהתורה עיד בימין ושמאל שם חיים ושם המוות. זה עוד דבר שהקומרנה מביא אותו, שבעצם התורה כשלעצמה היא בחינת עץ הדעת טוב ורע. ובעץ הדעת טוב ורע יש לאדם אפשרות ללכת לימין ולשמאל. זאת אומרת, הללו מתירים והללו אוסרים, מטהר, מטמא. בתוך התורה עצמה, כל התורה היא בעצם תהליך של ברור של עץ הדעת טוב ורע. והשאלה, איפה אדם הולך פה בבירור הזה? אם הוא הולך לצד הטוב, אז הוא נאחז בטוב והולך ימין. אם הוא נאחז בצד הרע שבתורה בבירור הזה עצמו, הולך שמאלה. כי אמרנו שהבירור עצמו של עץ הדעת נעשה בשני מישורים, נעשה גם בצד המעשי עצמו, בכל מה שקורה לאדם במציאות, ובעיקר, וזה אחד, ואפשרות שנייה של האדם לברר את עץ הדעת טובה, מה שדיברנו על תל מלאכות, אפשרות שנייה על ידי הלימוד, כשאדם עוסק בשור שנגח את הפרה, אז הוא עוסק במזיקים, כן? השאלה, מה הוא יעשה עם המזיק הזה עצמו? אם הוא יתקן אותו, או שהוא ייפול בתוכו? התורה, זה מה שהרם מביא פה, שזה בעצם בחינת עץ הדעת טוב ורע, שתלוי באדם עצמו.
כלומר,
אדם, אם אדם הוא לא מזוכח, אז הוא יכול להידבק בזה. זה גם כן יכול להטות את המשפט שלו להלכה.
זה יכול לתאר את התאמה ולתאמת את האור, זה גם זה,
זה התאר. זה מה שהתיקון הזה הוא מביא, שיכול להפך את ההלכה בגלל שהוא לא מזיפה.
כוח
זה יותר
להזיק.
כוח זה יותר
להזיק.
יש אפילו צדיקים שלא, שכתוב למשל תאמה במשנה, הם לא מוכנים להגות את זה. חושבים על זה ועוברים על זה. יש עוד מה לשון נקייה.
אפשר לנו לשנות?
לא לשנות. הוא לא משנה.
הוא יכול להגיד תמי, להגיד לו טוב?
הוא חושב על המילה, לא מוציא אותה לו. יש כאלה.
איך אפשר להגיד הרב שבתורה יש צד...
מה?
שבתורה צד רע?
התורה עצמה היא לא, בתורה עצמה היא לא, אין בצד רע. התורה עצמה מה היא עושה? למשל תורה שבעל פה. התורה שבעל פה מתמודדת עם כל המציאויות והאפשרויות שישנן בחיים. עכשיו, המציאות בחיים עצמה היא מעוררת טוב ורע. והתורה שבעל פה היא הולכת ומתמודדת עם זה, ומבררת את הדברים לשורה ולמיטה של תורה. עכשיו, הבירור הזה עצמו, זה מלחמה, מלחמתה של תורה. אבל במלחמה יש שנופלים ויש שקמים. ובידוע שהתורה עיד בימינה ושמאלה, שם חיים ושם מוות, שיש שלמדו תורה ושם המוות, עד שפשטה הצהרת ונעשו אפיקורסים מינים. ולימוד התורה של שם חיים הוא מרפא לנפש, כי ממנו תאכל, עיין בזוהר, ההוא תמרה תקיפה, ההוא דכל רוחים תקיפים וקידוש, וקדושים, לבקימינה דלית, הנאה וטיבותה לרוח קודשה באי אלמה, אלא הורייתה. דאו זכה כביכול, הוא מפרנס ויעיב למזון הבאה ילמה, כי ממנו תאכל והוא זן לה, עד שבא לבית המלך בדמות איש כנגואר בזוהר. הוא מביא שם את המשל שבא עם שתי, עם הפירות שיש לה כדי להירפא מהצרת, הביאה מהמלך הדרב, זה אלמה הילאה, שהוא בחינת עולם הבינה, שהוא התקשרות מלכות בבינה, שנקרא מלך. ושם מלך העולם, גם בברכה, כשאנחנו אומרים מלך העולם, בחינת מלך ובחינת הבינה, ושם התלבשת במנה ידי דוקרה, עטרת בעלה, כי אמרנו שבעולם הבינה, גם הבחינה של הנקבה היא בחינת זכר, משפיע ולא מקבל, כן? זו הבחינה של עטרת בעלה, שעולה בגימטריה, זכור את יום השבת, זאת אומרת, את השבת שהיא המלכות, תהפוך אותו לזכור, לזכר משפיע. זה זכור את יום השבת, שעולה בגימטריה עטרת בעלה, כמבואר בזוהר, וגם שם צריכים לרפואה הזו, כי מוכין דאמא בלתי מוכין דאבא, אז יש את הבא הצרעת. ואמרנו שהצרעת עצמה היא לא תומעה. הצרעת כשלעצמה היא דין קשה, אבל יכול בצרעת הזו לאחוז התומעה, וזה הסכנה, כמבואר בעץ חיים, כי כשאין שם מוכין רק מצד אמא, אז זה נקרא נגע.
מה זה מוכין?
מוכין בבינה. גם
בגדלות,
מוכין בגדלות בבינה. דיברנו על כך שמוכין בבינה, מה שיש להם...
למה שיהיה קצת?
מה?
למה אם זה התאגדות, זה הוויות,
זה הוויות, אבל הבחינה של מוחין בבינה עצמם, אמרו, כל זמן שהם לבדם בלי מוחין באמבה, אין להם את הכוח והיכולת להתגבר על קליפת מוחין. זאת אומרת, כשאדם יש לו מוחין בבינה, אז הוא יכול להתגבר על שלושת הקליפות הטמאות. הוא יכול לשמור את עצמו לא לעבור על כל הלאווים שבתורה. אבל להתמודד עם קליפת נוגה, שזה כל דבר שבמציאות לעשות אותו על דרך הקדושה, ולאכול בקדושה, ולעשות מסע ומתן בקדושה, ושביתי השם לנגדי בכל רגע ורגע במציאות, על ידי מוכין בבינה לבד הוא לא יכול. אלא הבירור הזה עצמו יכול לעשות אך ורק שיש את המוכין בחוכמה. המוחין בבינה לבדם עדיין לא נותנים לאדם את הביטחון שכשהוא ירד לניסיונות של העולם הזה הוא יחזיק מעמד. אני חושב שזה דבר שלא,
המוחין תיקדות לא יודעים
מה שמוחין זה היה, זה היה נגדה הבא נכנס.
נתחיל.
נתחיל
למד, אבל לא עד למד, עד
שהמוחין נעד לא נכנסים,
לא
נכנסים.
זה בגלל זה
שבחירת הבדיקתות נמצא מוחין. כשנכנסים מוחין בבינה בגדלות, נתחיל מוחין בבינה.
לא עד
הבריאה. לא עד
הבריאה, אבל הם מתחילים למד. אולי
זו בחינת הדין, גם בחינת הבינה, הרי בסופו של דבר הרב מסביר שגם מוחין דה בינה זה בחינת דינים, אלא זה דינים ממותקים במידה... אז זה הבחינה של מוחין בבינה עצמם, שהם בחינת דין תקיף, וכל זמן שיש לאדם רק את הבחינה של מוחין בבינה, עדיין הוא נתון בסכנה. זה מה שאמרנו בזוהר, בשם משבי שאומר, זכאה מן דעיל ונפיק. זאת אומרת, אבל מי שרק העיל ולא נפיק, טב לדלו מבר באלמה. זאת אומרת, לזכות רק למוחין בבינה, להיכנס לבית המדרש ורק ללמוד ולהתחדש, בלי לעמוד בכל הניסיונות שבחוץ וכל העמידה, בניסיונות שבחוץ הם רק מכוח המוחין בחוכמה, אז עדיין בעצם אי אפשר לומר עליו שהוא צדיק ושהוא עבר שהוא ראוי. מה? מה דעי ונפיק? רשבי מביא את זה באידרון. כן? מה? אז המערכון הוא מדבר על זה בהקדמה. המערכון מדבר בהקדמה שלכאורה, הרי כל מה שאמרנו שמותר להגות בפנימיות התורה זה דווקא מי שאוהיל ונפיק. אז אם ככה לא הנחת לאף אחד בעצם להתעסק בפנימיות, אז הוא אומר שהכוונה שבאל ונפיק הוא שכשישנם חקירות באלוקות, אדם לפעמים על ידי חקירה פנימה יכול להגיע למצב שיש לו שאלות ותמיות. עכשיו השאלות והתמיות שיש לאדם עצמם, אז הוא אומר שמה, כי לא ריק הוא מכם, אם ריק מכם. זאת אומרת, זה שאדם לא מגיע לתשובה טובה והוא חושב שיש לו איזו קושייה, זה לא בגלל שיש איזשהו חיסרון בבורא, יש בחיסרון במשיג עצמו. זאת אומרת, כל זמן שאדם, כשהוא נכנס לחקור באלוקות, הוא נכנס מתוך ידיעה שמשהו לא משיג ולא יודע, זה כתוצאה מחסרון ממנו, אז הוא אומר, הוא יכול להיכנס. אבל אם אדם חושב שהוא ברוך השם מאוד כישרוני, ודבר שהוא לא מבין, זה אומר שזה לא קיים בעולם, ואם יש איזה קושייה, זה באמת קושייה על מי שמקשים עליו, ולא על המקשה. אז אחד כזה, עדיף לו שלא ייכנס, כי אם הוא ייכנס, הוא לא יצא.
השלב
יש
הקשייה
על תנאי? כן. זה השלב הזה. זה תנאי, כי אחרת אם אדם...
זה מה
שהכל יביא. האמת היא שהתנאי הזה הוא תלוי זה בזה, כי בסופו של דבר, מתי אדם מבין שהוא כי לא רק הוא מכם? כשיש לו את הענבה, הוא יודע שבעצם אחרי כל הידיעות שהוא יודע, הוא לוואי והוא ידע משהו. אבל כשיש... ואז ממילא זה כל הניסיון של הענפי. היציאה החוצה, העמידה בחוץ היא מתוך הענבה. אבל ברגע שיש לו את הגאווה, ברגע שהוא נכנס פנימה, אז זה סכנה. כן.
שיש
בעיה, אבל הוא אבו פקסה, אבו פסר, אבו פסר. זה הרב אשכנזי. כן, אמרנו אז זה הבחינה, וגם שם, אז אמרנו שזה הבחינה של הבינה כבר בזוהר, וגם שם צריכים לרפואה הזאת, כי מוכין דאמא בלתי מוכין דאבא, אז בא צהרת, כבר בעץ חיים, כי כשאין שם מוכין רק צד אמא, זה נקרא בחינת נגע. ואחר כך בא הכהן והוא בודק את הנגע עצמו. ועל ידי תורה לשמה של הצדיקים ממש, בחינת יכין שהם מוכין דאבא, אז נתרפא מנגעו ודוחה את הקליפות לנוגבה לתהום הרבה. זאת אומרת, ברגע שיש לנו את תארת המוכין דחוכמה, מוכין דאבא, זה עצמו גורם את תחיית הקליפות שאוחזות, יכולות לאחוז בבינה. ונתנו להון רב עטרת פז שסלקה עטרה, זאת אומרת שהבחינה של המלכות של הבינה עצמה שנעשית עטרת בעלה, שזה עטרת פז, פז, שזה גם כן, זה 26, שם איזה גימטריה שם בעטרת פז הזה, סלקה עטרה והתיישבית ברשת במטרוניתה, וזה העניין של בעצם המלכות עצמה שמקבלת את המוכין בחוכמה, והתפשרות מלכות בבינה גורם קירוב קץ הגאולה. אמרנו שכל הגאולה עצמה תלויה בזה שהמלכות מתקשרת בבינה עצמה. וזה מתי יש את האפשרות של התקשרות של המלכות בבינה, כשיש נשמות קדושות שיש להם כוח לעלות עד הבינה. ועל ידיהם תעלה המלכות, היא ממהרת להביא את קץ הגאולה. ועל ידי זה חוזרת לבעלה, על זה זה שהיא מתקשרת חזרה בבינה, אז היא חוזרת לבעלה, עומדת בניסיון, והתרמה אליו כבר בילפות, מה שהביא את המשל, שאינה מתנחמת משום נביא וחוזה, ומתרעמת עד שעושה הקדוש ברוך הוא שפטים, זבח גדול בבצרה ויז ניצחם. זאת אומרת, המלכות עצמה, אחרי כל הניסיונות שעם ישראל עובר בגלות, עם כל מה שהקדוש ברוך הוא בודק אותם ולוקח אותם והכל, בסופו של דבר כשהם חוזרים ועומדים בניסיון, אין נחמה לעם ישראל עד שהקדוש ברוך הוא עושה נקמה גדולה בכל אומות העולם. לפני כן אין לה נחמה, אני הסוערה לא נחמה. והמשל הזה נוקב ויורד, ומעט מן המעט, זה המשל של הבעל שם טוב, ומעט מן המעט השגתי דברי מרן, אור נפשנו וחיות רוחנו, רוח אפנו משיח השם, המאיר לארץ, זכותו יעמוד לנו, עד ביאת ינון אמן. סיימתי נתיב האמונה, לסדר יש לנו אב זקן, אל אלוהי ישראל, ברוך הוא ועוצמו, חי וקיים לעם. זה בעצם מה שדיברנו על העניין הזה של המשמעות של קבלת מוכין בבינה, והמשמעות של קבלת מוכין בחוכמה, ומה העבודה בעצם על ידי כל אחד ואחד מהדברים האלה. הרב כותב שזה אחד החידושים בעצם של החסידות בהתקשרות אל צדיק, זה כיוון שצדיק הדור, בשביל בחינת מה שהזוהר מביא בכל דור ודור עד עם משה, כן, ומשה שפיר כאמר, כל בחינת משה זה בחינת אור החוכמה. הוא אומר, אחד הדברים שיכולים לשמור את האדם עם כל הלימוד, עם כל הלימוד והשגת הבינה, כל זמן שהוא לא זכה לאור החוכמה, מה שיכול לשמור את עצמו ולהגן אליו שלא ייפול ולא ייקשל, זה ההתקשרות לצדיק שיש לו את אור החוכמה. על ידי ההתקשרות לצדיק באור החוכמה במחשבה התבררו, הוא מעלה ומקשר את כל העבודה של כל אדם ואדם באור החוכמה, ממילא אין שום אחיזה לקליפות בו. וזו החשיבות של ההתקשרות. לכן הקומרן כותב תמיד שתדע לך, כל מי שלמד, אפילו למד מעצמו, אם לא היה לו רב שהוא התקשר איתו והיה אחוז בו, לא ראה ברכה בלימודו. הקומרן. זאת אומרת, ללמוד תורה, יכול ללמוד מכל הספרים כולם, אבל אם הוא לא קיבל מרב שלמד וקידם אותו מבחינת המידות, מבחינת הכל, לא ראה ברכה בלימודו. יש הבדל תאומי בין קבלת תורה מרב לבין קבלת דרך הספרים. מה? מה אתה, הם אומרים לך אל תעשה את זה? איזה תנא קם מהגמרא ואמר לך, ידידי, אתה עושה משהו לא בסדר?
תובע לרעי,
תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרעי, תובע לרע
צריך לדעת
צדיק באור הבינה הוא צדיק בהחלט, אבל הוא לא צדיק.
איך אפשר לדעת אם אני מתקשר בצדיק שיש באור?
זה למשל מה שהגמרא מביאה. הגמרא דיברנו, הגמרא מביאה, אדם שיש לו חולה בביתו, לאן ילך? ילך לחכם. גם הגמרא לא אומרת שילך לרופא. הרופא ילך לרופא, מה זה ילך לחכם? אלא החכם עצמו יש בו את אור החוכמה. וכל החולי בא כתוצאה מהסתלקות החוכמה, כי החוכמה תחיית בעליה. שמע התיקון, להמשיך אור החוכמה, מאיפה תקבל אור החוכמה מהרופא? הלוואי ויהיה לו אור ה... לא יודע מה. אלא מאיפה אתה יכול לקבל אור החוכמה? מהחכם. אתה הולך לחכם, אתה אומר לו, יש לי חולה בבית. אז הוא מברך אותו, ממשיך לאור החוכמה, מרפא אותו. בעיקרון צדיקים שעוסקים עם ציבור ויושבים ומטפלים בציבור ועומדים בכל הניסיונות שבציבור, אלה צדיקים בעלי אור החוכמה. מי שאין לו את הכוח של אור החוכמה לא יכול לחוץ לצאת החוצה לתקן את העם. יותר עניינם בפנים בתוך בית המילה. זה העיקרון. זה מה שקומר מכתב, שאחד הסיבות שבגללם מתקשרים אל צדיק זה כדי לקנות את מידת ההכנעה. כל זמן שאדם לומד עם עצמו, אז הוא אדון לעצמו. ברגע שהוא צריך ללכת להתבטא למישהו, אז הוא קונה את מידת ההכנעה. עכשיו, המידת ההכנעה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, היא לא באה לידי ביטוי. כמו שרבי עקיבא אומר, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אבל מה זה לרבות תלמידי חכמים? מאיפה אתה יכול להגיע ליראת שמיים אמיתי? נראה מתלמיד חכם. אם אתה רואה איך אתה, איך היראה שלך מהתלמיד חכם, זה תדע מה היראה שלך מהקדוש ברוך הוא. או כמו כיבוד הורים, איש אמו למצוות כיבוד הורים. אז התנא דבי אליהו מביא ותנא דבי אליהו. איך אדם יכול לדעת כמה הוא מקבל את הקדוש ברוך הוא? תסתכל איך אתה מקבל את ההורים שלך. הם יצרו אותך והוא יצר אותך. כיבוד ההורים, כיבוד... אז הוא אומר, שם התנא דבי אליהו אומר, מזל שאני לא נמצא שם. אם הייתי נמצא שם, היה עושה לי כמו שהוא עושה להורים שלו. אלא מה? הוא לא נמצא, אז אתה לא עושה לו כלום. אבל אם היה נמצא, זה אומר אותו דבר. אתה רוצה לדעת את הכיבוד שלך לקדוש ברוך הוא, תסתכל איך אתה מקבל את ההורים. לפי זה, זה הכיבוד של הקדוש ברוך הוא. והוא אומר את תנא דבי אליהו, יש דברים חריפים מאוד, אבל מפה אנחנו רואים את זה. אותו דבר לגבי זה, לרבות תלמידי חכמים, היראה של האדם מתלמיד חכם, זה מורה את היראת שמיים שלו. איך אדם פונה לתלמיד חכם, הוא מפחד ממנו, לא מפחד ממנו. כלומר מקוטן שלפני שהוא היה דופק בדלת של הסידיק שובר, הוא היה 20 דקות, הרגליים שלו והידיים היו נוקשות מפחד. נוקשות מפחד. ואותו דבר, כי סיפר הרב ספינר על... דיברנו על זה. סיפר הרב ספינר שסבתא שלו הייתה בפטירה של הקומרנה, אז הוא אומר שהקומרנה היה רועד מפחד נורא. ואמרו לו, מה אתה מפחד? אתה עם כל הזכויות, כל התורה, כל המצוות, מה אתה מפחד ממלאך המוות? אתה צריך לשמוח שאתה עולה לשמיים. אמר להם, אני לא מפחד ממלאך המוות. אם אני רוצה היום, אני יכול לגזור שהוא יגיע לסוף העולם ולא יצא משם לעולם. אבל ממי אני מפחד? אני מפחד מהקדוש ברוך הוא שאני הולך אליו עכשיו. מזה אני רועד. כן? אז זה, מזה אנחנו לומדים. זה אותו דבר העניין הזה של ההכנעה. אדם, מה זה הכנעה כלפי הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא משיגים. אז איפה אדם קונה את מידת ההכנעה? שיש לו הכנעה מפני תלמיד חכם, זה מביא לו את הכנעה כלפי הקדוש ברוך הוא. כן, מזה הוא לומד איך להיכנע כלפי הקדוש ברוך הוא.
מורה חב"ד שהיו עובדים לציון של הרבי הקודם, לא נכנסים לכלי מהלך, כי אין דבר, חלים כל מורה לזה. פעם אחת מי שולח את מורה בכלי פתח לב, משהו רע שנתן שם, אז אתה מתאושש, ראה שמישהו יושב, אז חוף את זה החוצה ונדבר את מורה, אבל זה עליו שאתה שאתה יודעת כלי מהדרך. הוא הציון של אוהל, אוהל,
תלוי. רב ארוחה עם הקדוש, מסופר כשעלה למירון. עלה ארבע.
שעה?
זה התחושה האמיתית התמימית של תלמידי החסידים שלנו. עודים עם איך שלהם פגישה.
רוב הסיפורים הוא כבר שם, כשהגיעו לכל הדברים של האזור, הוא דוחה אותם מאוד, ועד שחקינו את גמרים עצומים, היה שובר אותם לחלוטין את כולם של הדבר הזה, והם התבטאו.
זה עניין של אור החוכמה. זה חידוש עצום האמת. עיקר הנושא של אור החוכמה ועבודת החוכמה התחדשה הרבה בחסידות. זאת אומרת, הודגשה מאוד בחסידות עצמו, למרות שזה מובא גם בארי, אבל זה לא באותם ממדים שבחסידות, העניין של עבודת
החסידות.
איפה הגענו? אמונה קבועה בלב ישראל שהמציא הראשון, הממציא כל המציאות, נאצלים, נבראים, נוצרים ונעשים, הוא אחד אמת, אחד יחיד ומיוחד. הוא מנהיג, הוא בורא כל הנבראים, משגיח עליהם, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, לית אתר פנוי מיני. זה הנקודה השערה מביא שבבחינה הזו של מעמד הר סיני, הבחינה של האמונה שנקבעה בלב ישראל, לגבי העניין של בריאת העולמות כולם, שנבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, זה דבר שהוא נמצא בישראל בצורה מאוד יסודית מבחינת האמונה של ישראל. ובהתחלה דיברנו על העניין הזה שהאמונה עצמה כוללת את שתי הבחינות של ממלא כל עלמין ושתובב כל עלמין. זוכרים את מה שדיברנו על זה, שאולי נחזור על זה עוד הפעם כי זה באמת נקודה יסודית חשובה. רב אשכנזי מסביר ש במציאות עצמה של בריאת העולמות כולם יש את הבחינה של ההשגחה האלוקית של סובב כל, יש את המציאות של סובב כל עלמין, אור אין סוף שסובב את החלל, מה שראינו בשאר הקדמות, שבעצם מציאות החלל עצמו שבו נבראו העולמות סובב אותו אור אין סוף, שאין לנו בו שום השגה ושום הגה, אי אפשר להגדיר את זה בשום אות ומילה, כלל אין לנו מה לדבר על זה, זה אחד. ויש לנו את המציאות של התפשטות הקו בתוך החלל עצמו, שהתפשטות הקו בתוך החלל היא זו שיצרה את כל מערכת העולמות כולם, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כולם נבראו על ידי הבחינה של התפשטות הקו בתוך החלל, וזה בעצם יצירת כל העולמות כולם שנמצאים בתוך החלל עצמו. כאשר השפעה האלוקית על החלל הזה, אור אינסוף משפיע על על הנבראים כולם שנמצאים בתוך החלל, גם מהבחינה של האור המקיף שהוא מקיף, מאיר מסביב, שזה אור אל סוף הסובב, וגם בהתפשטות הקו פנימה בתוך פנימיות כל הנבראים כולם. ההבדל בין השניים עצמם, שאת האור הפנימי אנחנו משיגים, כל אחד ואחד לפי המדרגה שלו יש השגה מסוימת באור הפנימי, האור המקיף אין בו שום השגה. כל ההשגחה של הבורא על הנבראים לפרטי פרטים, היא מושגחת על ידי אור הקו עצמו, שמשגיח ומשפיע את השפע לפרטי פרטים. כלומר, המסביר שיש, כשאנחנו מדברים על השגחה, אנחנו מדברים על שתי דברים. מדברים על השגחה שהמשמעות שלה זה הידיעה, שהקדוש ברוך הוא יודע מה קורה עם כל הנבראים כולם. וכשאנחנו מדברים על השגחה, אנחנו מדברים על אור אין סוף שממלא כל עלמין. מה זה ממלא כל עלמין? אם לא הייתה הערה מאין סוף בתוך המציאות פה בסטנדר הזה, לא היה סטנדר, אין מציאות. אם לא הייתה הערה של הבורא של אין סוף בנו, במציאות, אין מציאות. אז ממילא מצד ההשגחה הזו של להחיות את העולמות, היא נמצאת בכל פרט ופרט. כך הוא מסביר את המחלוקת שיש בין הבעל שם טוב לבין הרמב״ם לגבי השגחה, האם ההשגחה על המין או על הפרטים. מהשגחת הידיעה היא השגחה על המין, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא כביכול לא מתעניין מה קורה עם העלה הזה, אם הוא יפה, יפול עכשיו או לא יפול עכשיו.
זה מי אומר?
מה? הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמה שמצד הקדוש ברוך הוא משגיח על המין, אומר לשר כך וכך עצים צריכים להיות, כך וכך זה, השר עצמו אחר כך עושה את עבודת הדילול. כן? זה השגחה של ידיעה שהרמב״ם מביא. מה?
שכל עלה יש מלאך
שמור מלאך, זה המלאך, השר שממונה.
זה המלאך?
זה המלאך, כל, זה השר, השר זה המלאך שממונה עליו. זה השגחת הידיעה. עכשיו הידיעה הזאת עצמה, בעצם העלה הזה עצמו מכוח מה הוא חי. מכוח אור אינסוף שמשתלשל ממדרגה למדרגה למדרגה למדרגה, עד שהוא מגיע חלק קטן קטן מאוד מכוח אינסוף שמתגלה בתוך העלה, והוא זה שמחיה אותו. אם לא היה פה אור אינסוף שמאיר בו במידה ובמשקל שהיה אמור לקבל, הוא לא היה זה. אז השגחת החיות היא בכל פרט ובפרט לפרטי פרטים. אין פרט שאין בו השגחת החיות, וזה מה שהבעל שם תומד על דבר. שבעצם אין שום גילוי בעולם ללא השגחת החיות שמחיה אותו, שזה אור אינסוף שממלא את כל המציאות. השגחת הידיעה זה מה שהרמב״ם מדבר במילים, זה על המינים חוץ מהשגחה על ישראל. תאומות העולם שהשגחה לפרטי פרטים. כן? זה ככה מסביר את הנקודה. עכשיו, בבחינה הזו שזה ממלא כל עלמין זה דרך הקו. והבחינה של הממלא כל עלמין היא יכולה לגרום לטעות. הרב אשכנזי מסביר. אם אנחנו אומרים שהוא ממלא כל עלמין והוא מחיה את כל העולמות והוא נמצא בכולם בלעדיו בעצם אין כלום, אז זה בעצם הסטנדר זה הוא. מי זה הסטנדר? מה ההבדל בין הסטנדר לבינו? הרי זה הוא. אז כתוצאה מזה הגיע עבודה זרה להבין שאין שום נפקמינה אם אתה עובד את העץ והאבן או אתה עובד אותו, כי כשאתה עובד את העץ והאבן אתה בעצם עובד אותו, כי זהו. זה הטעות של העבודה זרה. מצד שני באה הכפירה והפילוסופיה ואמרה, מה אתה בכלל מדבר על הבורא? מי אתה בכלל? אתה רואה את המרחבים של היקום? תעמוד בירח, תסתכל אם אתה רואה את עצמך. אתה אפילו לא ממלא נראה כשאתה בירח. מה בכלל היחס בין הבורא לנבראים? הבורא הוא אינסוף, אין לו שום השגה ולא מושגים אותו, וגם כן הוא לא ילך להתעסק עם אנשים כמונו, מי אנחנו בכלל? אז באה הפילוסופיה והכפירה ואומרת, הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, זה אפשרות אחת, או כצל הכותל, שבעצם הבורא בכלל לא משגיח על הבריאה, לא מנהיג אותה ולא מעניין אותו ממנה, עזב השם את הארץ. זה הכפירה. והכפירה נולדה מצד העניין הזה של סובב שאין השגה בבורא. כתוצאה מחוסר ההשגה, אתה מגיע למצב שאתה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא לא משגיח ולא מראה את הבריאה ולא זה. זה הטעות שאפשר להגיע מסובב כל עלמין. באה היהדות ואומרת, לא, הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין. אם תאמר שהוא ממלא כל עלמין, אז גם עץ ואבן, אז בחלילה סובב כל עלמין. מה? בורא, את אומרת, אז סובב כל עלמין מציל אותנו מעבודה זרה. אם תביא סובב כל עלמין, אז עזבת ארצך. אז בחלילה, ממלא כל עלמין, נמצא בכל פרט ופרט, משגיע. אז הממלא כל עלמין מציל אותנו מהכפירה. וזה השביל הזהב של היהדות. לכן תמיד הזוהר תמיד ידבר על ממלא וסובב, ממלא וסובב. הוא לא ידבר על מציאות מוחלטת רק של סובב או רק ממלא. אלא תמיד שני הבחינות תופסות.
הפנייה שלנו אליו.
מה?
הפנייה שלנו אליו.
הפנייה שלנו אליו היא רק דרך הממלא. אין לנו שום אפשרות לפנות אל הסובב כל הזמן. למה? כי האינסוף, אני לא יכול לפנות אליו בשם. כל שם הוא הגדרה.
הפנייה לסובב דרך הממלא.
או. זה אנחנו כן עושים. אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בשמו, שזה בעצם גילויים בעולם הזה, שבתוכה מתגלה אור אין סוף. זאת אומרת שאנחנו פונים אל אין סוף שמתגלה בשמות האלה. כשאנחנו פונים אל שם השם, שם הוויה, אור אין סוף שמתגלה בשם הוויה. כן? תמיד אל אין סוף. זאת אומרת עכשיו, גם מצד שני, אם אדם יגיד שהוא פונה רק אל נניח, מה שאמרנו, אם אדם אומר, אני פונה רק אל המדרגה עצמה, מנותקת מאור אינסוף שממלא ומשפיע מאינסוף, זה קיצוץ, זה קיצוץ בנטיות. זה נקרא קיצוץ בנטיות, שהאדם קוצץ את האילן מהשורש. כי השורש של הכל זה אין סוף שמחיה את הכל. אלמלא הזרימה של החיות המתמדת מאור אין סוף, לא היה קיום לעולם. תמיד אנחנו פונים, גם כשאנחנו פונים בכל השמות, זה מה שאנחנו נראה את זה, ואנחנו ראינו את זה גם כן, שהקומנה מדבר עליו, תמיד אור אין סוף שממלא את האותיות, אור אין סוף שמתגלה דרך השמות, אור אין סוף שמתגלה בעולם. מתגלה בצמצום לפי המידה והיכולת של הקבלה, אבל זה אור אין סוף. והמשל שהבאנו עם המים, שכשמצד המים עצמם, כשהם נמצאים במקור שלהם, הם מים פשוטים, שמתחילים להתקבל בתוך כלי המסורה, הם מקבלים את הצורה של המסורה. אבל כשאתה לוקח את המים במסורה ואת המים במקור, אין שום שינוי ביניהם, באותם מים עצמם. כן? זה אין סוף שממלא את כל המים. זה נקודה מאוד יסודית וקבועה בלב ישראל, שהמצוי הראשון, המצוי כל המציאות, נאצלים, נבראים, נוצרים, נעשים, הוא אחד, אמת, אחד. את העניין הזה של אחד יחיד ומיוחד, אנחנו בעזרת השם נלמד את זה, אחד יחיד ומיוחד, הוא מנהיג ובורא את כל הנבראים, משגיח עליהם, זה עניין של השגחה, וזה נובע ממלא כל עלמין, וגם סובב כל עלמין, לת אתר פנים מיני. טוב, אנחנו לצערנו...
סובב זה הבורא.
מה?
סובב זה הבורא.
סובב זה אור אין סוף המקיא.
אבל זה לא, הרב אמר ממלא, זה מצד...
ממלא כל עלמין, זה מצד התפשטות הקו, זה המשגיח. כל ההשגחה היא רק מצד ממלא.
ממלא, אז זה שהסובב...
ההשוואה, קומרנה כותב שישנם שתי השפעות. יש הבחינה של הממלא, זה לפי מעשים של האדם. זאת אומרת, הבחינת מה שרב נחמן מדבר, מה ההבדל בין אור מקיף לאור פנימי. אור מקיף זה אור שאתה לא משיג אותו, הוא חופף עליך, הוא נותן לך הרגשה של קדושה. כשאתה לומד דבר ואתה לא משיג אותו, אתה לא מבין אותו, אתה מרגיש הרבה התקדשות, אבל בפועל אתה לא מבין כלום, אבל קדושה אתה מרגיש. זה אור המקיף, שהוא נותן לאדם את הרגשת הקדושה. ההבנה זה האור הפנימי, ככל שאתה מבין דבר הוא יותר מופנם בתוכך, זה בחינת האור הפנימי. מה
תפירת העולם? מה הוא סובב יכול להגיע
אם עוד
דרך הקו?
לא, יש לו גם עוד אורד. אז הארי כותב שהוא מאיר גם מסביב. זאת אומרת, יש הערה שלא דרך הקו. אלא כמובן שהאור המקיף מסביב הוא לא ממש חודר כמו האור הפנימי. זאת אומרת, ההשפעה של האור הפנימי הרבה יותר גדולה. אבל האור המקיף עצמו הוא גם כן מאיר מבחוץ. מאיר מבחוץ, מה? מאיר
נותן חיות.
לכל הנבראים, למשל לאדם עצמו. להבדיל אלף אלפי הבדלות. האדם עצמו נושם. נושם דרך הפה, מכניס אור פנימי. אבל האדם נושם גם דרך האור. וזה אור המקיף. זה לא דבר שנכניס לך מבפנים, אלא הוא מקיף לך, מאיר לך מבחוץ. כשדיברנו בשער הקדמות, שיש לנו פעולה כפולה, שהאור המקיף בעצם מזכך את הכלי מבחוץ, והאור הפנימי מזכך אותו מבפנים, עד שהם מגיעים לנקודת ההשקה וההתחברות ביחד של האור המקיף והאור הפנימי.
קבין אל האדם,
יש
אחריות גם
שהיא לא מתוך הנשמה. לא מתוך ה... לא מתוך ה... אפשר לקרוא לזה ככה. מתוך הנשמה. עכשיו, ההבדל בין זה לזה, אומר הקומרנה, זה ברוך שאמר והיה עולם. ברוך שאמר והיה עולם, ראשי תיבות, בשווה. זאת אומרת, יש נקודה שהקדוש ברוך הוא מתייחד עם כל אחד ואחד לפי מעשיו, שהוא ממשיך לאור, ויש נקודה שהקדוש ברוך הוא משפיע לכל הבריאה כולה בשווה, בלי קשר למעשים שלהם, שזה על ידי אור המקיף.
כמו השמש.
כן,
שמירה
בשמש.
לא,
רק
שמירה.
לפי מעשיו, אדם זכה, מקבל נפש, זכה יתיר, מקבל רוח, זכה יתיר, מקבל נשמה, זה תלוי במעשים שלהם. אני קצת, יש לי מקיפות מצפון מהביטול של התאילים, במיוחד בעמית
בסעיף ב'.
10 ספירות האצילות, הכלים שלהם והעצמות שבתוכם, שזה הראש שבהם, בכל רגע ורגע חוזרים לבחינת אינסוף למדרגתו, ומתאחדים בו ומתקשרים בו ובטלים אליו. עד שאין נמצא אלא מדרגת אינסוף. אחדות יחיד ומיוחד, והם חוזרים ממש לאינסוף. אלא שנקודת ישראל, נקודה עיקרית, מעכב אותם. עד שלערכנו נקראים נעצמים, עתיק וזהיר וכיוצא עשר ספירות. אבל מצד הספירות של עצמם, כל רגע ורגע, כל עשר ספירות של עולם האצילות, חוזרים ובטלים כלפי אינסוף וביטול גמור. אלא שהרב מביא תמיד שהנקודה של בחינת ישראל, שזה יש ורע למה שדיברנו על זה, שהבחינה של היש שמעכבת את הספירות בעולם האצילות מתבטל ומתבטל לאינסוף, הרלה, הרלה שערים, אז הבחינה הזו של ישראל היא זו ששומרת שבעצם יהיה תמיד איזשהו קשר ולא ביטול מוחלט כלפי אינסוף, אלא יופיעו בבחינת עתיק, זהיר ושאר המדרגות על מנת להשפיע שפע לישראל. אבל מצד הספירות עצמם בעולם האצילות, כולם חוזרים להתבטל כלפי הבחינה של אינסוף, עד שלערכנו נקראים נאצלים, עתיק וזהיר וכרצי עשר ספירות. והכל ברצונו הפשוט צמצם עצמו, שיהיה ביכולת הנבראים להיקרא ולקנות שמו, ושיהיה שכר ועונש דין ורחמים. זאת אומרת, כל הבחינה הזו של המציאות של הספירות בעולם האצילות עצמם, שהם שומרים לעצמם איזושהי בחינה של גילוי בבחינת פרצופים וספירות, זה על מנת שיהיה איזושהי אפשרות בכלל לפנות אל הבורא, אל אינסוף ולהתפלל, או בכלל כל עניין של שכר ועונש. כי אנחנו דיברנו על העניין הזה שמצד האינסוף עצמו אין לנו בעצם שום אפשרות לפנות אליו, כיוון שאי אפשר לפנות לא בשם ולא בשום מילה ובשום הגה. כל הפנייה שלנו היא דרך מערכת הספירות עצמם, שמערכת הספירות היא מערכת מסוימת של מידה וגבול ומשקל ושמות, שבעצם זה הגדרות. אבל כשאנחנו פונים לאינסוף דרך הספירות, אנחנו לא פונים רק לספירות, אנחנו פונים לאור אינסוף שמתגלה בספירות. כן? כי אחרי זה קיצוץ בנציאות. אם אדם לוקח את הספירה כשלעצמה ומתייחס רק אליה בלי ההתקשרות לאינסוף, אז זה קיצוץ בנציאות. יש את הכתבים חדשים של המערכות. כאילו יש לנו את הכתבים החדשים של המערכות. כן, כן, שיהיה ביכולת הנבראים להיקרא ולקנות שמו, ושיהיה שכר ועונש דין ורחמים, והוא ורב כוחו אדון יחיד, כלל עד הכל מילין, כן, כלל עד הכל מילין, עתיקה דעתיקין, שוב פינת אינסוף, וזהיר על פין כול אחד. זאת אומרת, בעצם מצידו התברך, וזה מובא באידרא זוטא ובאידרא רבא, שם הרשב"י כותב, שכל מה שאנחנו מדברים, עתיק, זהיר, אבא, אמא, כל זה מצילנו. מצידו יתברך אין שום הבדל בין המדרגות, כולם אחדות אחת.